בוקר טוב, סייעתא דשמיא. הגענו לפרק האחרון משער הביטחון, ספר חובות הלבבות. זה כן הפרק, בעזרת השם נשלים היום את השער. המחבר אומר בסוף הפתיחה לשער, הוא סיכם מה הולך לדבר. אבהר מענייני הביטחון שבעה דברים. אז היינו בפרק הראשון, היה מהות הביטחון, כן, שלוות הנפש, שקיטה בקדוש ברוך הוא, שיעשה לנו את הטוב לנו, כן, וגם מעבר למה שמגיע לנו, גם בלי שנתנה את זה, גם בלי שנבקש. איזה ביטחון, שלוות נפש למה. פרק שני זה היה, הוא קורא לזה לסיבות הביטחון על הנבראים, כן, נבין מה הקריטריונים שאם יהיו נוכל, יכול להיות ביטחון שלם. המסקנה של הפרק זה שאין בנבראים, אין באף נברא אפשרות לבטוח בביטחון שלם, כן, היה כל העניינים שהוא צריך שמי שבוטחים בו צריך שירצה להטיב, ימלא רצון להטיב, ויהיה לו יכולת ויהיה לו חוכמה ויכיר טוב את המוטב והכל יהיה, אף אחד לא יוכל לעבור על רצונו וכולי. כל הדברים האלו הבנו שבסוף בצורה ביטחון שלם שייך בעצם רק על הבורא. ואז מגיעים לפרק השלישי, ששם הוא מבאר את כל ההקדמות שהם כשאדם יתברר לו אותם הקדמות, הוא יגיע לביטחון שלם. הפתיחה שלהם זה אותם שבעה עניינים שלומדים עליהם בפרק שני, שהם קריטריונים לביטחון שלם. אז לראות שיש אותם אצל הקדוש ברוך הוא, והוא כן מוסיף שם את היחס הנכון לעבודת השם ולסיבות וכו', כדי שבאופן ש שאדם יבין איך ההשתדלות שלו, מה המקום של ההשתדלות שלו, איך שהיא לא סותרת את הביטחון. כן, אז כבר בפרק שלישי הוא הרחיב גם בעניין הזה של ההכרח הטיפול בסיבות והעניין שלהם, התפקיד שלהם. למה מראש הקדוש ברוך הוא יצר את העולם ככה, שהכל עובד דרך סיבות, כדי שתהיה עבודה, איך שהעבודה לא סותרת את הביטחון השלם בכל ענייני העולם. עכשיו, הפרק המרכזי של שער הביטחון היה הפרק הרביעי, שבו המחבר באר שבעה דברים שבהם צריך לבטוח, בענייני העולם הזה, בענייני עבודת השם בעולם הזה, בענייני השכר בעולם הזה ובעולם הבא. כל הדברים האלה, איך נכון לבטוח בפירוט, כל ענייני גופו, ענייני פרנסתו, ענייני אדם עם שאר בני אדם, ענייני עבודת השם עם עצמו ועם שאר בני אדם, וענייני השכר בעולם הזה, בעולם הבא, בעקבות המעשים, וזה שניתן לחסידים, כל ההדרכות המפורטות של הביטחון, כן, שעיקרם הוא שכל ענייני העולם, כל ענייני הגמול, הכל קדם בידיעת השם מראש, ויחד עם זה ניתן לאדם עבודה, ניתנה לו בחירה ועבודה, וכל מה ששייך לעבודה שלו, אז אסור לו להתרשל בזה. הוא צריך להבין שהקדוש ברוך הוא גוזר את הסיבות, את התוצאות, דרך העבודה שלו, אבל הרצון והיוזמה זה משהו שבאחריותו. גם בעניין העולם הזה, חלק מהבחינה שלו פה בעולם, וגם בענייני, וכל שכן בעניין עבודת השם. וכן, גם כדי לזכות, ההשתדלות של לזכות לגמול החסידים, למשל, זה לנהוג מנהגי חסידות בשלמות. אז זה ככה על רגל אחת. אחר כך, פרקים חמישי ושישי, זה היה ככה השלמה של הבנה איך נראה עובד השם בוטח שלם לעומת מי שלא. אז זה הכותרת של הפרק החמישי בעצם, להבדל בין ההתעסקות הבוטח על השם בסיבות הפרנסה ובין ההתעסקות מי שאינו בוטח בהן על השם. האמת ש לא הזכרתי את הפתיחה, לפתיחה עצמה לשער, שם המחבר גם כן פירט את תועלות הביטחון, 10 תועלות של הביטחון בעולם הזה, כמה זה מועיל לאדם ולעולם הבא ולענייני עבודת השם, כמה זה מועיל. כן, אז יש דברים שקצת חוזרים על עצמם, אבל בואו, ככה הוא פתח את המעלות האדירות, שזה ככה מביא את המוטיבציה גם ללמוד על הביטחון וליישם. ושוב בפרק חמישי אז הוא מסכם היטב את ההבדל, ההבדלים בין הבוטח למי שאינו בוטח, שההבדל האחרון הוא מחודש, הוא טענה שהבוטח בהשם הוא משתדל רק לפרנסת יומו, כן, איפה, מה שהוא קיבל וטובות עליו, הוא מסוגל לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהודות לו, כן, אז הוא משתדל להשיג, אבל לא, הוא לא משתדל להשיג את הטובות של העתיד לפני שהוא עבד את עבודת השם בעתיד. הוא קרא לזה כאילו למשכן את הקדוש ברוך הוא, וראינו כמה שזה חמור, הטלת החוסר אמון בקדוש ברוך הוא. בעניין הזה הוא הרחיב בפרק השישי, שזה בעצם השלמה לפרק החמישי, והשלמה שככה מראה את השיא, איזה ביטחון המחבר דרש, שהוא הסברנו שזה מתחייב לפי ההשקפה שלו, שכל הקורות, כל קורות האדם בעתיד גזורות מראש ונקצבו מראש מהקדוש ברוך הוא לטוב לו, וממילא לא שייך לבוא וכאילו לשמור ממון ודברים לעתיד, כאילו אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא יצליח להשיג את זה בעצמו, אתה כאילו עוזר לו, אל תדע, הקדוש ברוך הוא, גזרת לפרנס אותי בעתיד, אז אני אעזור לך, אני אשמור אצלי דברים כדי שזה באמת יקרה. לא, הקדוש ברוך הוא, זה יקרה בכל מקרה וכו'. ראינו כמה זה, איזה קלקול מוסרי גדול זה. עכשיו אומר המחבר בסוף הפתיחה לפרק שלנו, כן, בגלל שהגענו כבר לפרק האחרון אמרתי נעשה סיכום, סיכום קטן, אז פה הוא גם מגדיר מה נראה בפרק שלנו. הפרק השביעי יעסוק במפסידי הביטחון על השם, כן, בכל שער הוא משתדל בסוף לדבר גם על המפסידים ודברים כלליים בענייני הביטחון וסקירת חלקיו בקיצור. כן, הוא יתאר, אנחנו נראה 10 מדרגות של ביטחון, שכן, מעין מה שפגשנו בשער עבודת השם, דרגות של ביודעי התורה, דרגות במקיימי התורה, שהוא שם אמר למה אני מפרט את הדרגות, שכל אדם ימצא איפה הוא נמצא ויוכל להתקדם במדרגות הלאה. אז זה מה שנראה, מפסידים, דברים כללים בעניין הביטחון וסקירת חלקי הביטחון, 10 מדרגות בו. אומר המחבר, כיוון שסיימנו לדבר בשער הזה כראוי לו כפי השגתנו, כן, ראוי לנו, באופן עקרוני הוא כבר הסביר את עיקרי משנתו בעניין הביטחון בצורה מפורטת, כל העניינים, ראוי לנו לבאר דברים המפסידים את הביטחון על השם. אז איזה דברים מפסידים? ואומר כי מפסידי שלושת השערים שקדמו בספר זה, כולם מפסידי הביטחון על השם, כמובן, כן? מי ש... עם אותם גורמים שמפריעים להגיע לאמונה בייחוד השם, או להכיר בטובותיו ובחיוב לעובדו, שלושת השערים הקודמים, כן, אז ברור שאדם גם לא יוכל לקיים את הביטחון בצורה שלמה, שכולל קודם כל הכרה במציאות השם ובטובותיו ובחיוב לעובדו בהשקפה, מתוך השקפה נכונה, שהכל, כן, הכל בגזרתו והאחריות של האדם בכל זאת, כמו שלמדנו. ומפסידיו עוד, חוץ מהמפסידים, אז כל מה שיגרום להפסיד את השערים הקודמים, שהוא פרט כל פעם, הוא, כן, ראינו כל סוף שער את המפסידים שלו, אז חוץ מאותם מפסידים הוא מוסיף את המפסידים הייחודיים שמתווספים פה בשער. מפסידיו עוד, אי ידיעת השם יתעלה, ידיעת השם את הלמודותיו הנעלות, כי מי ששחל רחמי השם על בריאותיו וכלכלתו אותם והשגחתו עליהם ושם בשליטתו וברשותו, לא ישקוט ליבו עליו ולא ישען עליו. זאת אומרת, כן, כמו שלמדנו בפרק שלישי על ההקדמות הראויות לביטחון, להכיר את זה שהקדוש ברוך הוא, כמה שהוא מרחם על הבריאות, כמה שהוא דואג להם, חלקל אותם, משגיח עליהם כל הזמן וכל ה... מי שלא ידע את הדברים האלה הוא ודאי שלא יגיע לאותו שקיטת לב מוחלטת של הישענות על הבורא, מתוך הבנה שהכל הכל תלוי בו, כן? והכל הוא יעשה לטובה, לא סתם תלוי בו, הכל לטובה. ומהם מאוד מפסידים שכלותו בציווי השם, כלומר תורתו, אשר בא זרז להישען עליו ולבטוח בו, כמו שאמר ובחנוני נא בזאת ואמר, כן, תורתו הוא אומר במובן הרחב, כל התנ"ך, היינו הרבה פעמים הוא ככה, כל הדרכות שהקדוש ברוך הוא הורה לישראל, לעולם, דרך הנביאים, זה בכלל הוראותיו, תורתו. אז ובחנוני נא בזאת, מלאכי, כן, ואמר, ביטחו בהשם עדי עד. אז לפעמים אדם לא ברור לו שנצטווינו על זה, אדם יהיה ברור לו שזה הדרכה של הקדוש ברוך הוא ודרישה כלפינו, אז הוא יעשה את זה. ומהם נטייתו אל הסיבות הקרובות שהוא נפגש בהם, כן, אדם בוטח ב... הוא בטוח שבגלל העבודה הספציפית שהוא עובד בה והכישרון שיש לו לעשות אותה עבודה, הוא מתפרנס, אז הוא סומך על הכישרון שלו, הוא סומך על על המקום העבודה שלו וכו'. אז נטייתו אל הסיבות הקרובות שהוא נפגש בהם, והוא אינו יודע כי העילות כל שהן קרובים אל העלול יהיו מעטי יכולת להועיל העלול או להזיקו, כן, בהנחה שיש נגיד מלך ואת האיש הפשוט ואזרח פשוט, אז מתחת המלך יש היררכיה שלמה של שרים ו שוטרים ושופטים וממונים וכו', ומוצאים אל הפועל עד שזה מגיע לשוטר שפוגש את האדם. אז ככל שאתה מדבר על עילה, איזו סיבה לדבר שהיא קרובה יותר לעלול, זאת אומרת שהיא רחוקה יותר מהמלך, זאת אומרת שיש לה פחות יכולת להועיל. אדם נפגש עם הסיבות הקרובות ומחשיב אותן, הוא לא מבין שככל שהסיבות יהיו קרובות יותר לקדוש ברוך הוא, למקור הראשוני, לסיבה הראשונה, אז באמת יש להם יותר יכולת להועיל או להזיק, וכל מה שרחקו, כן, ממנו תהיה הפעלת יכולתם להועיל ולהזיקו יותר חזקה וגלויה. דומה למלך, הנה הוא מסביר את זה. מלך, זה בעצם עכשיו הוא עבר לדברים, גם דברים כלליים בעניין הביטחון, כן. אחד ההפסדים זה שהוא הביא פה עכשיו זה נטייתו לסיבות הקרובות, אבל יש פה עכשיו גם דברים עקרוניים, כללים שמלמדים, עוד מעט הוא יגיד, כללו של דבר הוא ביטחון, הוא מוציא מהמשל הזה. אז מה הוא אומר? דומה למלך, כאשר רוצה לייסר אחד מעבדיו, הרי הוא מצווה למשנה ולבצע הדבר, והמשנה מצווה לשר, והשר מצווה למפקד המשטרה, מפקד המשטרה מצווה לסגנו, וסגנו מצווה לשוטר, והשוטרים מבצעים את הדבר גם כן לא בעצמם אלא בכלים המעוטדים לכך. והנה, חלוש היכולת ביותר להקל צערו, להכבידו, עם הכלים כפי שאין להם בחירה, כן, השוט שהשוטר משתמש בשביל להקות את האבן, אין לו מה לבקש מהשוט שום דבר, ואחריהם השוטר שיכולתו יותר מן הכלים, כן, הוא יכול להקל את המכה, אני יודע מה, יש לו איזה חופש מסוים של פעולה. וכן הסגן, יש לו יכולת יותר מן השוטר, הוא כבר מעליו, יש לו יותר סמכויות, מפקד המשטרה יותר מן הסגן, והשר יותר מפקד המשטרה, והמשנה יותר מן השר, ויכולת המלך עולה על כולם, לפי שאם רצה, אם חל לו, לא רק להקל את העונש, לא רק לעשות תחבולות, זה הכל תלוי בו. והנה נתברר כי חולשת העילות וחוזקן להועיל העלול תהיה בהתאם לקרבתן ורחוקן ממנו. והנה הבורא יתעלה אשר הוא תכלית העילות ברחוק מן העלולים, כן, הקדוש ברוך הוא מגלגל, הוא גוזר בעצם את כל העילות ואת כל התוצאות שלהם, עד הרבה פעמים זה יש שלשלת שלמה של סיבות, אבל הכל השם גוזר. כן, תראו, איך רואים פה ברור את השיטה של המחבר, כן, דיברנו על זה שהכל גזור, אבל גזור דרך סיבות, לא סתם דרך סיבות, זה יכול להיות גם דרך המון 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 סיבות, אבל כולם בסוף גזורות. כן, הזכיר לי שבשאר האיחוד, אם אתם זוכרים, כשהוא הביא ראיות למציאות השם, אז הוא דיבר על זה שיכול להיות שלשלות של סיבות מאוד ארוכות, רק חייבות להיות סופיות. כן, שזה דבר פשוט, זה בשלשלות של סיבות גם הפילוסופים הודו שזה בלתי אפשרי שמשהו יצא לפועל אם צריך אין סוף סיבות כדי שיצא. אז גם שם בעצם רואים שהוא מדבר על הטבע באופן שיש הרבה סיבות, אחרי שהוא לומד על מציאות השם, רק שהוא מוסיף שכל הסיבות כולם גזורות ומחויבות מהסיבה הראשונה שאליו בלבד שייך ממילא לפנות. אז עליו, ראוי להישען עליו ולבטוח בו מחמת הפעלת יכולתו להועיל ולהזיק להם כפי שקדם בדברנו לאל. כן, וגם צריך להוסיף יותר מזה, שלפי שיטתו זה לא שהסיבות האחרות הם, יש להם קצת יכולת להקל משהו ששייך עוד משהו לפנות אליהם, זה לא רק שיותר משתלם לפנות לסיבה הראשונה, אצלו הם לא יכולים כלום לשנות מהגזרה האלוקית, כי הכל קדם בידיעתו והכל בעצם גזור דרך אותם סיבות. אף על פי שזה דרך אותם סיבות זה גזור. כן, כללו של דבר בביטחון, יתרונות הבוטחים על השם זה על זה הם כפי יתרונות ידיעתם אותו וידיעתם הברורה שאינו זקוק להם וחוזק השגחתו בהם במה שמתאים להם. כן, הוא אומר הביטחון יתחזק ככל שאדם יותר יכיר את הבורא. איך יכיר את הבורא? למדנו שער האיחוד, שער הבחינה, מתוך פעולותיו. כן, הוא קרוב מכל קרוב מצד פעולותיו ורחוק מכל רחוק מצד עצמותו. יודעים את דרכיו, יודעים את פעולותיו, מבינים שהוא לא זקוק להם ומבינים שאף על פי כן הוא מטיב להם ומשגיח עליהם בכל צורכיהם. ככל שאדם יותר יפנים את זה וילמד טוב את שער האיחוד, שער הבחינה, יגיע בעצם למסקנה המתבקשת הביטחון. אומר בהתאם לרמת הידיעה ככה אדם הגיע לביטחון. ואז עכשיו הוא מתאר פה 10 מדרגות של שאדם יכול לעבור עד מהביטחון המינימלי עד לביטחון השלם. כי הנער בראשית דרכו בוטח על שדי אמו. כן, הנער זה תינוק קטן שננער ממי אמו, אז בהתחלה הוא בוטח בשדי אמו, כמו שאמר מבטיחי על שדי אמי, וכאשר תתחזק הבחנתו מסב ביטחונו על אמו ביודו את עוצם השגחתה עליו, כי אומרו אם לא שיוויתי ודומנתי נפשי כי גמול עלי אמו. כן, זה כבר מדרגה נוספת ומתווספת החוכמה, ההכרה. הוא מבין שאמא שלו זאת שדואגת לו יכולה גם להביא לו מטרנה היום, יכולה גם, זה לא, כן, היא זאת שדואגת לו, יהיה מה שלא יהיה, לא תלוי בסיבה של החלב. וכאשר תתחזק הבחנתו עוד ויראה כי הנהגת אמו בידי אביו, כן, הפרנסה בטח במבנה של המשפחה שפעם רק אבא היה מפרנס וכולי, אבל יש הרבה דברים תלויים מאבא שמסב ביטחונו עליו ושל יתרונו שאינו זקוק לו. כן, אז הוא אומר, כן, האבא בכלל לא צריך, הרבה פחות אולי צריך את הבן אולי, ובכל זאת נותן לו וזה, הוא סומך עליו ויש לו יותר יכולת. וכאשר יתחזק גופו ויוכל להשיג פרנסתו ממלאכה ומסחר וכיוצא בכך, מסב את ביטחונו על כוחו ועצתו מחמת שכלותו וכל מה שקדם, מטוב הנהגת השם אותו. זאת אומרת, הוא עוד לא יודע, עוד לא עומד על דעתו שהוא צריך להישען על הבורא שנותן לו הכל, לא למד שער הבחינה כמו שצריך, אבל הוא כבר מבין שהנה הוא לא צריך, הוא לא תלוי באבא שלו, יש לו כישרונות, יש לו יכולת להשיג, וזה איזשהו שכלול של הכרה, רק עדיין חסר לו הכרה שלמה. כן, וכבר אמרו בעניין הזה שאדם בוטח על כוחו והצעתו, כבר אמרו כי אחד הצדיקים היה לו שכן והיה לו לה רומן מתפרנס מסחר כתיבה. כן, היה סופר. אמר לו באחד הימים, כן, הצדיק שואל את שכנו, איך מצבך? אמר עליו לר, טוב, טוב כל זמן שידיי בריאות. כן, כל עוד הידיים של, כל עוד אני כותב טוב, הכל הוא תולה בזה, אם לא יהיה לי ידיים, לא יהיה טוב, הכל. כן, אם חולה איזה זמן ולא יכול לכתוב או משהו, לא יהיה טוב, הכל הוא תולה את ביטחונו בידיו, בכישרונו. וכאשר הגיע ערבו של אותו יום, יבשה ידו ולא כתב בשאר ימיו, והיה זה עונש מת השם על שבטח על ידו. כן, אז זה אומר, אדם צריך להפנים את הדברים, אם תזדמן לו פרנסה על ידי אחד מן הנבראים, כן, זה, הוא חוזר לאותו נער ששמח על עצמו, ואם פתאום מזדמנת לו על ידי אחד הנבראים, יושב ביטחונו עליהם וליבו שקט בהם. אבל זה עוד לא מדרגה שלמה כמובן. וכאשר תתחזק הכרתו ויראה את דלותם וזקיקותם לבורא יתעלה, כל הנבראים כולם, כן, מסב את ביטחונו אליו וישענותו עליו, כן, אז גם זה הוא מראה שלבים, שלבים עד שאדם מגיע לביטחון השלם. הוא כבר בוטח על השם, אבל בהתחלה הוא נשען עליו רק בדברים שאין לו עצה בהם, ואין לו מנוס כי אם להתמכר לגזירת השם בהם, כגון ירידת הגשמים על הזרעים, מה הוא יכול לגרום שיהיה לו גשם, והפלגה בים, וכן, ההפלגה בים, הוא יכול לשלוט במזג אוויר של הים, המסע במדברות בלי מים ובעת בוע שיטפונות ובפרוץ הדבר בבעלי החיים וכדומה לגמרי, דברים שאין האדם יצא בהם בשום אופן. כמו שאמר כתוב, ובעת רעתם יאמרו קומה ואושיינו, כן? כמה שהמציאות השתכללה, תמיד יש פגעי טבע, תמיד יש דברים שהאדם עומד בחוסר אונים מול כל מיני דברים, ובמצב הזה של חוסר אונים זה השלב הראשון שבו אדם בקלות משליך יעבור על השם, כי אין לו שום יכולת לבטוח בעצתו. כן, זה לא כל כך חוכמה גדולה, כי אין לו יכולת כבר לבטוח בעצתו, אבל זה כבר יותר מאשר לא להכיר במציאות השם. וזה עוד שלב של להכיר. הרבה אנשים נמצאים בדרגה כזאת שבוטחים על השם כשאין להם ברירה, אין להם יכולת לפעול. כן, האמת שהרבה מרבותינו לימדו שהביטחון השלם הוא להשתדל כל מה שאתה יכול, ומה שמעבר למה שהשתדלת אז תשליך את היעב על השם. ככה זה באופן טבעי, ככה מסתדר עם הנפש האנושית, שאדם תמיד הוא משתדל כל מה שיכול, הוא יודע שלא הכל ביכולתו, ומה שלא ביכולתו משאיר את זה על הקדוש ברוך הוא. כן, גם המחבר לימד להשתדל, אלא שאנחנו נראה שהוא אומר גם ההשתדלות היא לא סיבה אמיתית לתוצאה, אלא רק אם השם גזר את זה. אז בעצם הפועל היחיד גם דרך ההשתדלות זה רק הקדוש ברוך הוא, ומה שקדם בידיעתו זה מה שיהיה. אין מקום, אין דברים שקורים רק בגלל ההשתדלות האנושית. כן, יש דברים שהשם גוזר דרך ההשתדלות האנושית. ככה זה השיטה, כמו שלמדנו. וכאשר תתחזק הכרתו את השם, יבטח עליו גם במה שיש לו בו מקצת עצה, כגון הבאת פרנסתו על ידי סיבות מסוכנות ומלאכות המייגעות את הגוף, ועזיבתן מתוך ביטחון על השם שיפרנסהו במה שקל לו לעשות מהם. כן, אז הוא מוסיף פה, הוא אומר, אדם יכול בשלב יותר, קצת יותר משוכלל, הוא אומר, לא רק דבר שלחלוטין אין לו אפשרות, הוא בוטח על השם, אלא גם בדברים שיש לו קצת מה לעשות, אבל זה מאוד קשה לו. אז בדברים שקשה לו, יש לו רק מקצת עצה, ויש דברים מסוכנים וזה, הוא לוקח בו סיכון, אז הוא מבין שלא לגמרי ביכולתו העסק, ואז הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. כן, מה שאמרתי בשם הדרכה של שאר רבותינו, שאומרים לבטוח, לעשות כל מה שאתה יכול ומעבר לזה לבטוח, כן, בין השאר הרב זצ"ל גם הדגיש את זה כנגד כל מיני טוענים מבני עמנו שאומרים, ביטחון הוא רק משבית, הוא רק במקום שאדם יהיה יוצר פעיל, אדם נהיה פסיבי וזה, הדת מקטינה אותו, מחלישה אותו. הרב אומר, מה פתאום, אדם צריך, הדת רק מעצימה את האדם, הביטחון בהשם הוא רק מעצים את האדם. למה? כי אדם צריך לעשות את כל מה שביכולתו ואם הוא, הוא לבדו בלא ביטחון, אז כולה הוא, אין לו הרבה, כל כך, אין לו כל כך הרבה יכולות. כן, אבל אם הוא גם עם ביטחון, אז חוץ מכל ההשתדלות וכל היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז הוא תמיד סמוך ובטוח שגם מעבר לזה הוא יצליח, כי הבורא יעזור לו מעבר לזה. מה שאני אומר בהדרכה הזאת, כן, כבר בראשונים אפשר לראות אותה, אבל זה לא להגיד אז אם ככה אז תשתדל בצורה מוגזמת. כן, כל הביקורות של המחבר על הרדיפה אחרי הממון וצורכי הגוף והנאות והמותרות, זה כולם מודים שצריך להתרחק מהם ולהשתדל רק בצורה נכונה, רק ביתר ורק בגדי הצורך וכו', ולהשתמש נכון בממון וכל הדברים האלה. כן, אז זה לא שעכשיו כולם יודעים, אלא שכל ההבדל הוא האם כשאדם ישתדל, ובזכות שהוא ישתדל השם נותן לו כוח לעשות חיל, או שהכל נגזר עם זה שזה קדם בידיעת הבורא. כן, זאת אומרת, כן, ההבדל בהשקפה, פחות בפועל. חבר, יש לו את היתרון, אתם רואים שהוא אומר, הביטחון השלם, הגמור, שבכלל לא יכול להיות לאדם והאמינה של תרדה, זה יהיה דווקא על ידי שהאדם מבין שהכל גזוב. כן, זה בעצם התפיסה, כי אם זה עוד תלוי ביכולתו, אז זה יותר מורכב, ההתמודדות של רגע, אם אני אעשה יהיה לי ולא אעשה, לא יהיה לי. הוא רוצה שאדם לא יהיה לו אפילו את המחשבה הזאת, אפשרות של מחשבה הזאת אפילו. ברגע שהוא מבין שהכל גזור, אז הוא לא דואג בכלל. מה, זה לא תלוי מה שאני אעשה בכלל.
כן, יש הבדל בעצם במידת ההשתדלות של האדם.
שמה? בכמה?
המחבר דורש מינימום עשרה, לא לעבור...
כן, אולי ההבדל הכי גדול זה גם, זה במה שראינו בפרק שישי, בפרק הקודם, אומר לא לצבור שום דבר למחר. אבל אני אומר, תפיסה של מינימום יכולה להיות גם בלי להגיד שהכל גזור. כאילו יכול להיות הדרכה העיסוק בעולם הזה זה רק די הצורך, כמו שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, ולא שום דבר אחר. אדם צריך לשאוף, טוב, אז זה יהיה מורכב להבין אולי מה כדי הצורך וכולי, אבל רק המוטיבציה היא רק בשביל העולם הבא, רק בשביל השלמות, רק בשביל ללכת בדרכי השם, לא בשביל העולם הזה שום דבר. זה יכול להיות עבודה שלמה. טוב, אז אנחנו ממשיכים בדרגות. אז יש כאלו, אמרנו, שנשענים על השם רק שאין להם שום יכולת, יש כאלו שגם בדברים שיש להם יכולת, אז הם יש להם קצת עצה, קצת יכולת, אבל זה מאוד קשה להם, אז הם סומכים על השם, וזה רמה מסוימת של התחזקות ההכרה. וכאשר תתחזק הכרתו את השם מתרומם והתהדר, כן, עוד, אז מסב ביטחונו על השם בכל הסיבות הקשים שבהם והקלים. כל דבר הוא בוטח בהשם, בכל הסיבות הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יגלגל את ההצלחה, ותהיה מטרתו בהתעסקו בהם, כן, רק משמעת השם וכניעה לפקודתו, לא כדי לסמוך עליהם. כן, וכאשר, אז זה כבר הדרגה שזה הדרך שהמחבר מלמד. הוא אומר שהוא מחלק את זה לעוד דרגות, יש לו עוד מה להוסיף, כן? וכאשר תתחזק הכרתו יותר מזה, בהנהגת הבורא יתעלה את ברואיו, אז יקבל ברצון מה שגזר השם לו ועליו בליבו ולשונו ונגלה ומצפונו, וישמח בכל מה שיעשה בו השם, ממוות וחיים ועוני ועושר ובריאות ומחלה, ולא יתווה לזולת מה שבחר לו השם, ולא ירצה אלא מה שרצה לו השם, ויתמסר אל השם ויטיל גופו ונפשו למשפטו, ולא יעדיף מצב על מצבו, ולא יחפוץ להיות שלא כפי שהוא בענייני העולם. כן, וכפי שהיה אומר אחד הבוטחים, מעולם לא השכמתי במצב והתאבתי זולתו. כן, ועוד הוא עוד מעט מוסיף עוד מדרגה. כן, אז יש מדרגה של להבין לעסוק בפרנסה בשביל עבודת השם, ולהבין שהקדוש ברוך הוא זה שימציא את הפרנסה. זה היה המדרגה הקודמת, אבל יש יותר מזה. כן, המדרגה הזאת, אדם טוב מתעסק, אבל זה עוד לא אומר שהוא יקבל בלב שלם את הדין. זה לא אומר שהוא לחלוטין ישמח בכל מה שקורה מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא בחר לו את המצב. כן, האמת שגם אם נלך, כן, בסיבה הקודמת שאומר ההתעסקות בפרנסה, שהוא אומר שיתעסק רק כמשמעת, מטרתו יתעסקו כמשמעת להשם ומסב ביטחונו גם בתוך הפרנסה, הוא מסב ביטחונו להשם. אז אצל המחבר זה כפשוטו, שהרי הקדוש ברוך הוא יגזור את התוצאה ולא אף אחד אחר. אבל גם לפי שאר הראשונים, כן, אפשר להסביר, אדם צריך להבין גם בתוך מה שאדם פועל שהשם נותן לו הכוח לעשות חייל, כן, גם ההשגחה העקיפה שלו נותן לך כוח לעשות חייל, זה גם ביטחון חשוב. לא רק הביטחון הוא לא רק במה שקשה לך, מה שלא ביכולתך, לפי כולם, אלא כל המציאות היא מכוח הבורא, לא בגלל שהוא יגזור את זה ישיר, אבל בגלל שהוא נותן לך את הכוח לעשות חייל. אבל המדרגה השנייה שראינו עכשיו, הנוספת, כן, גם היא עוד פעם קבלת הדין בכל מצב, היא הרבה יותר קלה לפי המחבר, לכאורה יותר פשוטה, כי הכל השם גזר, כל פרט מטוב ורע וכו' גזר באופן ישיר. לפי שאר ראשונים זה פשוט צידוק הדין בכל מצב, גם אם נבין שיש עוד גורמים שיכולים להשפיע על המצב של האדם, אם זה ההתרשלות שלו בענייני הבריאות, שלא יודע מה שגרמה לו מחלה וכל מיני דברים, סוף סוף יש צדק בעולם, יש גם השגחה שמסדרת את הכל, ואם אדם באמת היה לו ראוי שלא יסבול, לא היה סובל. כן, זה לא, אפילו שבאופן טבעי הוא עשה פשלה, הקדוש ברוך הוא היה מציל אותו מזה, היה מחזק את גופו, היה דואג להציל אותו מהמחלה או משהו. אז גם זה עוד פעם מסתדר לפי כולם, אפשר להיות בתוך תודעה, אבל זה כבר מדרגה מאוד גבוהה שאדם הכל מקבל. עד כדי כך אחד הבוטחים אומר, מעולם לא השכם במצב התעוות זולתו. מסיים המחבר מדרגה נוספת, אני חושב שהיא כבר האחרונה, אומר העליונה ביותר, כן, אומר המחבר, כאשר תתחזק הכרתו את השם יותר מזה וידע את המטרה אשר בעבורה נברא ויצא אל העולם הזה הקלה. כן, יש לקבל את הדין, אבל יש גם להבין למה בכלל אנחנו נמצאים פה, וידע עדיפות העולם הבא הקיים. כן, הוא יודע שכל העולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא, ומחשיב את הערכים הקיימים הנצחיים, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, את העולם הבא הקיים, אימס את העולם הזה ואת אבותיו, והתבודד ברעיונו ונפשו וגופו עם השם יתרומם ויתדר והשתעשה בזכרו ומסעון ומשעון והשתעמם בלעדי המחשבה ואומותו. הוא לא יכול, מה שממלא אותו זה קרבת אלוקים, רק דבקות בקדוש ברוך הוא, כל הזמן דבק בו. זה כבר משהו שייך רק לחסידים שמסוגלים להיות באופן מתמיד בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, וכל ענייני העולם לא מעניינים אותם. כן, וכאשר יהיה בתוך עם רב לא יתהווה אלא רצונו, רצונו של הבורא, ולא ישתוקק אלא לקראת הבורא, כן, לקראתו, תעסיקהו שמחתו באהבתו, כן, השמחה שלו באהבת הבורא תעסיק אותו הרבה יותר משמחת אנשי העולם בעולם הזה, וממסוס אנשי העולם בעולם הבא. יש פה עבודה מאהבה שגם לא קשורה לגמול, ולא, אפילו לא בעולם הבא, פשוט אהבת השם גמורה, שזה גם כן הוא מתאר את זה כשיא של ביטחון, שיא של ביטחון הוא הקדוש ברוך הוא, שלא רק מקבל את הדין, שמבין שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל, אלא גם חפץ רק בקשר איתו, גם מבין למה הוא פה בעולם הזה, ולא משנה כבר מה שמתרחש פה מבחינת כן, הממד היותר נמוך של צרכי העולם הזה ותאוותיו וכו', והוא מרוכז רק בקדוש ברוך הוא. וכן, צריך להבין, היה אפשר להבין את זה אולי לא נכון, הוא מתאר פה שאדם מעדיף את העולם הבא הקיים, או אפילו לא את העולם הבא, את הבורא, ולא את העולם הזה, ולא מעניין אותו עם רב אלא מתבודד. אז היה אפשר להבין כאילו אין שום ערך בעולם הזה, רק צריך לברוח ממנו. כבר דיברנו על זה בעבר, וראינו שהמחבר שהוא מתבטא בדברים כאלה, הוא מדבר, הוא בא להוציא את הצד הנמוך של העולם הזה, זאת אומרת, הצד הנמוך שבחברה הרבה פעמים, שהחברה מורידה. אבל לא שהעולם, ראינו בשער הבחינה כמה שהעולם הזה הוא טוב. זה שאדם קיבל גוף, הוא תאר, כמה זה טוב, את כל כוחותיו. כן, הקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו של עולם, אפילו בתאוות הוא אמר זה טוב, זה קיומו של עולם תלוי בזה. והעולם הזה הוא טוב, כל אשר עשה הנה טוב מאוד. אלא מה, שאדם, כמו שהוא מתאר פה, יש 10 מדרגות עד שהוא יגיע לשלמות, האדם בהתחלה מתעסק בצד הנמוך של העולם ולא מכיר את בורו. הצד השלם בסוף הוא לא להתרכז בצדדים הבסיסיים של המציאות, נקרא לזה, הנמוכים שהם בסיסיים, שהם נצרכים כדי שבסוף כולם ידעו את השם, אלא להתרכז, להשתמש בעצם בגוף וכל כוחותיו וכל העולם הזה וכל הטוב שבו בשביל התכלית היותר עליונה, בשביל דבקות בקדוש ברוך הוא מאהבה. וזוהי הדרגה היותר עליונה של הבוטחים מן הנביאים והחסידים ובחירי השם וסגולתו. כן, הנביאים והחסידים, הם כולם היו דבקים בקדוש ברוך כל הזמן, אבל זה לא שהם כולם היו פרושים בצורה קיצונית, והם רצו, על ההפך, הרבה נשלחו לתקן את העולם, להדריך בני אדם, וכולי, להדריך את האומה, להדריך, כן, את ישראל, את העמים, וכולי, אנחנו נראה בהמשך. המחבר ידבר על הפרישות, ידבר על איזון, הוא לא ידבר על פרישות קיצונית וכו'. לכן נראה לי צריך להבין את הדברים כמו שאמרנו. ההתרכזות בקדוש ברוך הוא ולא בצדדים הנמוכים של העולם. בעבודה מהעולם, אפילו לא בעולם הבא, הוא אומר פה. כן, זה הדרגה הכי עליונה שהוא מתאר פה של הביטחון. לא רק שרגוע מכל ענייני העולם הזה ומצדיק את הדין, אלא ממש דפק בעיקר ולא מחשיב את הצדדים הנמוכים של העולם הזה, אלא רק את הקדוש ברוך הוא מרוב אמונה וביטחון בו. ויהיה כמאמר הכתוב, אף אורח משפטיך השם כיוונוך לשמך ולזכרך תאוות נפש. כן, כל התאוות שלנו זה לקדוש ברוך הוא, כן, במדרגות האלה. ואמר חסיד דוד המלך, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, כל כולו רק לקדוש ברוך הוא ולא לשכר, אפילו לא לעולם הבא ולא לענייני העולם הזה. זה השלמות, זה דוד המלך, שהוא מצד אחד מלך ישראל, הוא לא פורש מן העולם ולא חשוד בזה עם כל הצרות שלו בחיים, וכל כולו שמא לקדוש ברוך הוא. הנה אלה 10 דרגות הביטחון אשר לא ייבצר בוטח מאחת מהן. כן, כל בוטח הוא איפשהו מאז המדרגה של יצא מאמו ובוטח בשדי אמו ועד לביטחון השלם העליון של החסידים והנביאים העובדים את השם מאהבה. ומצאנו עניין הביטחון בכתובים, נאמר בשפה העברית בעשרה לשונות כנגד 10 מעלות הללו, והם מבטח ומשען, תקווה, מחסה, תוחלת, חיקוי, שמיכה, סבר, מסעד וקסם. ישימנו השם ואותך, כן, הוא אומר על עצמו גם, את כולנו, מן הבוטחים עליו, המתמסרים למשפטו, בנגלה ובמצפון, ברחמה ויתעלה. אמן, כן יהיה רצון. טוב, עד כאן. זה בעצם אולי נוסיף עוד משפט אחד קטן. אפשר להגיד שעכשיו בסיום שער הביטחון, כמו שאמרנו בהקדמה שלו, אז פגשנו את עיקרי היסודות ההשקפתיים המחשבתיים של המחבר, וברוך השם, שעה טובה, השלמנו אותם. השער החמישי, שער איחוד המעשה, הוא עוד נספח והשלמה לשער הביטחון ולעבודת השם המוחלטת, להשם לבדו, שגם כן מבטא את הגישה, את השיטה הייחודית של המחבר. היינו בכל השיטה הייחודית, מההקדמה ושער הייחוד, שער הבחינה, איך מתוך הכרת השם השכלית ומגיעים לעבודת השם מוסרית, הכרת הטוב ומחויבות לעבודת השם, ואיזה מוחלטות של הישענות עליו בשער הביטחון, ודווקא עליו, כמו שנראה בתואר ייחוד המעשה לחלוטין, זה עיקר השיטה. זה הוא מחלק בחלק א', זה אחרי שער ייחוד המעשה, אנחנו נראה סיום חלק א' של הספר. החלק השני זה עוד הדרכות רבות מוסריות, חשובות, הקנייה, התשובה, חשבון נפש, פרישות ואהבת השם, ששם זה עוד הסברות חשובות של כל העבודה המוסרית של האדם. זה בסוף ספר שבא לתקן אותנו מבחינה מוסרית, צורה מדויקת ומפורטת. אבל באמת אנחנו נראה שהם מבוססים על ההשקפה, בעיקר על ההשקפות שכבר נאמרו בחלק הראשון. כל הזמן עוד ועוד פעמים הוא יחזור על, על יסודות האמונה ומחויבות עבודת השם מתוך הכרת הטוב ומתוך ביטחון שלם. היסודות האלה פשוט הם הלב מהנשמה של הספר, וברוך השם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לסיים את השלב הזה. טוב, עד כאן להיום.